פרשת פנחס. ויאמר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מאבני ישראל, וקנו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי אבני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. הייתה לו וזרוע אחריו ברית כולת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. אם כן, פנחס מקנה ומשיב את חמת השם על בני ישראל, ובגלל זה הוא זוכה לברית כהונת עולם. וכמו שאומר הספרי, שפנחס זכה לכהונה גדולה, ורוב הכהנים הגדולים היו מפנחס, מצאצאי פנחס. אף על פי שבעצם מלכתחילה הוא לא היה, הוא לא נתכהן בכהונה יחד עם בני אהרון, אבל עכשיו הוא נעשה כהן, ולא רק נעשה כהן, אלא רוב הכהנים הגדולים היו מפנחס. זה דבר חדש, שבזכות מעשים מקבל אדם תפקיד. קודם ההנהגה האלוקית הייתה שהקדוש ברוך הוא בוחר את המנהיגים, זה לא התחיל ממעשיהם, אלא מתחיל מהבחירה האלוקית. עד עכשיו סדר ההנהגה האלוקית את ישראל היה בסדר ניסי. כל יציאת מצרים, כל המהלך במדבר היה בסדר מעל הטבע. כעת ישראל מתקרבים לכניסה לארץ ישראל. דור המדבר הוא כבר סיים את תפקידו, ואנחנו עומדים עכשיו מיד בפרשה, מונים בני ישראל, פוקדים בני ישראל מחדש, ולא היה איש מיוצא מצרים חוץ מיהושע וכלב. זאת אומרת, זה דור חדש, דור שעומד להיכנס לארץ ישראל. והנהגה חדשה, הנהגה אחרת. ועל כן, הסדר ההנהגה, שנכנסים לארץ ישראל, אין ניסים, אין מן, אלא צריך לעבוד ולהתקיים על פי העבודה, וקדוש ברוך הוא מסייע ביד ישראל, ועל ידי השתתפותם של ישראל בעבודת השם, כך עבודת השם השלמה. אני רוצה קצת להתייחס ראשית כל להכנות של פנחס על פי דברי הרב. לראות הקודש חלק ג', אומר הרב דברים עמוקים. זה בעמוד שין סמך ד', הקינה ואהבה האלוקית. הקנאות היא ענף מאהבת השם. כך אומר מסילת ישרים בפרק החסידות. שלושה ענפים יש לאהבת השם. הדבקות והקינה היא אחת מההופעות, מהגילויים של אהבת השם, מתוך שאוהבים את השם מאוד מאוד ורוצים בכבודו ולא יכולים לסבול שום פגיעה בכבודו של ריבונו של עולם, אז באה הקינה. אומר הרב, אהבה אלוקית, כשהיא באה למדרגתה העליונה, מתהפכת היא לתכונה של קינת השם. כלומר, שמגיעים לאהבת השם גדולה מאוד בגדלות, כן? אז היא מתהפכת לתכונה של קינת השם במידתה התאורה. אז אינה עוד כוח נפעל מהציור העליון האלוקי, כלומר היא לא פסיבית שאוהבים, אלא היא מתהפכת לכוח פועל, וכל המהות העצמית מתהפכת לתכונת אהבה ומתפשטת בכל הרוחב של החיים, בכל הגיונותיהם ופעולותיהם. נשמה פועלת עליונה כשבמידתה הגמורה אינה צריכה לשום עיבוד וחידוש צורה. זאת אומרת, הרב אומר לנו כאן שכשמגיעים, אם מגיעים למדרגה כזאת של דביקות בריבונו של עולם, של אהבה עליונה, פעילה, אקטיבית, במדרגת השלמה, אז הדבקות בקדוש ברוך הוא היא כל כך שלימה, היא כל כך מתוקנת, היא גמורה כל כך, שאחר כך אפשר להישאר חיים לעולם. לא צריכים אחר כך עיבוד וחידוש צורה. הכוונה היא לעבור את הסדר הזה של מיטה ואחר כך התחיות מחדש, אלא בעצם חיים לעולם. הוא מרמז כאן על אליהו, שאליהו הגיע למדרגה כזאת גדולה של דביקות ברבונו של עולם, ועד כדי ביטוי של מסירות של קנאות, ואליהו נשאר, הוא לא נשאר תמיד, הוא ממשיך תמיד, כאילו לא היה צריך את השינוי הזה, את העיבוד וחידוש צורה. ממשיך הרב ומרומם אותנו להתבוננות עמוקה. מידת הקינה האלוקית שרויה היא בכנסת ישראל בכלל. יש קינה פרטית של יחיד, זה אליהו, פנחס, כן. ויש קינה של כנסת ישראל. מידת הקינה האלוקית שרויה היא בכנסת ישראל בכלל, אל קנה שמו ואין עמו אל נכה. ומתוך כך החיים הנצחים הם תבועים בכנסת ישראל. עם ישראל הוא נצחי. זאת אומרת שהוא דבוק בריבונו של עולם כעם. אנחנו מדברים על האומה כאומה. האומה דבוקה בריבונו של עולם דבקות מוחלטת. ומכיוון שהיא דבוקה בריבונו של עולם דבקות מוחלטת, אז גם קיומה הוא מוחלט. אז היא נצחית. זאת אומרת, אהבת השם המגיעה לשיא של קנאות לכבודו של ריבונו של עולם, זאת תכונה עצמית של האומה, כאומה. מידת הקינה האלוקית שרויה היא בכנסת ישראל בכלל. אל קנה שמו ואין עמו אל נכר. הקדוש ברוך הוא אל קנה, ואנחנו ממשיכים את המידה הזאת. ומתוך כך החיים הנצחים הם תבועים בכנסת ישראל. מידת האהבה העליונה המהותית הפועלת היא מידת החיים. וחולמן דקני קודשא בריחו לא יחיל סיטרא דמותא לשלטא בי. אומר הזוהר, מי שמקנא לריבונו של עולם, קנאות טהורה. לא קנאות של אדם שאוהב ככה לפגוע, אלא קנאות טהורה של עדינות. אדם שדבוק מאוד מאוד בריבונו של עולם, כמו פנחס, כמו אליהו. אז מי שמקנה לקדוש ברוך הוא, צד המוות לא שולט בו. סיטרא דמותא לא שליט בי. לא יכול לשלט בי. לא, זאת אומרת, הוא מעל הפגיעה של המוות. הוא מעל נצחי. אז אלינו... רומם אותנו הרב להתבונן באמת, אנחנו כשמסתכלים על האומה הישראלית, כאומה, היא אומה שקיימת באופן נצחי. סיבת קיומה הנצחי, מפני שהיא שייכת לריבונו של עולם, שייכות מוחלטת, ומי שמקושר בריבונו של עולם, באהבה גמורה באופן מוחלט, כנסת ישראל, היא דבוקה מהקדוש ברוך הוא דבקות מוחלטת. זהו שיר השירים אשר לשלמה, שמבטא את אהבת כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, אהבה בלי גבול. באישיות הפרטית היא מידת אליהו. כלומר, דיבר הרב מקודם על הכלל, האישיות הפרטית זה מידת אליהו, ולפי אותה גבורת אהבה ועומק שכלה, עוצם חילה וקדושתה, כך היא מידת גילוי אליהו האישי. פנחס זה אליהו, צביוני הקינה זה ראש פסגת אהבה הפועלת. זאת אומרת, הרב עכשיו ממשיך עוד נקודה. אנחנו מכירים שיש מושג כזה גילוי אליהו. אליהו מתגלה לצדיקים, לאנשים, כן? רבשוע בן לוי היה, אליהו מתגלה אליו תמיד. בכל יום. פעם אחת אריה טרף בן אדם 12-3 פרסאות בקרבתו של רבי יהושע בן לוי, אליהו לא התגלה. כי משהו היה כאן חסר ברבי יהושע בן לוי, שאיך יכול להיות שסביבו, במרחק של שלוש פרסאות, מרחק של מחנה ישראל, שמישהו ייפגע. הרי בזכותו צריך שאף אחד לא ייפגע. ואם מישהו נפגע, כנראה שהיה איזה השלמות מסוימת ברבי יהושע בן לוי. אז אליהו כבר לא רוצה לבוא כמה ימים. זאת אומרת, כשאדם נמצא במצב כזה של שלמות גדולה, אז הוא זוכה לגילוי אליהו. זוכה לגילוי אליהו, זה נפגש עם משהו מעל הסדר, עם מופעות עליונות. אומר לנו הרב, באישיות, לפי אותה גבורה, גבורת אהבה ועומק שכלה, עוצם חילה וקדושתה, כך היא מידת גילוי אליהו. אדם מגיע לגילוי אליהו, שהוא נמצא בדביקות גדולה, באהבה גדולה, בחיבור גדול אל המדרגה הזאת, אז הוא זוכה לגיזה גילוי אליהו. ובכללות כנסת ישראל, שרויה היא נפשו של אליהו ואומץ חילו דפנחס קנה, שהיא השלילה הגדולה שהאומה שוללת כל עירוב זר. זאת אומרת, האומה לא יכולה לקבל שום תערובת, והיא שומרת על תארתה. שוב פעם אני אומר, צריכים להבין, כשאנחנו מדברים על האומה, אנחנו לא מדברים על הפרטים החריגים במשך הדורות, ויכול להיות פרטים רבים ופרטים מעטים, אבל האופי הכללי של האומה מראשית הווייתה ועד כל ההמשך של הדורות, היא אומה שממשיכה דרך ברורה, דרך מוחלטת, דרך של דבקות בריבונו של עולם, לא עוזבת את התורה ולא עוזבת את ריבונו של עולם נותן התורה. אז בכללות כנסת ישראל, שרויה היא נפשו של אליהו ואומץ חילו דפנחס קנה, שהיא השלילה הגדולה שהאומה שוללת כל עירוב זר. ואליהו הוא מלאך הברית, אף על פי שלא סגלנו עדיין בפרטיות, כלומר לא כל אחד זוכה לגילוי אליהו, אף על פי שראשית בו, כלומר, מתוך הסיגול הכללי, בו יבוא, לפני בו יום השם הגדול. אנחנו יודעים, לפני בו יום השם הגדול והנורא, הנה אליהו. אף על פי שראשית בו יהיה עדיין חסר וב, אליה הנביא, אחר כך יתגלה בכל מילואו, קינת השם צבאות תעשה זאת, למרבה המשרה ולשלום אין קץ. אם כן, בעצם מידת הקינה היא הופעתה הגלויה של אהבת השם. קנאות. קנאות פירושו של דבר לא אפשרות לסבול שום דבר שהוא פוגע בכבודו של ריבונו של עולם. אז איך זה, האם אנחנו יכולים להביא את המידה הזאת לידי ביטוי? ראשית כל, היא צריכה להיות מידה שבלב. אדם שאוהב מאוד 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 את ריבונו של עולם לא יכול לסבול שום דבר ברגשותיו שלא לכבודו של ריבונו של עולם. זה כואב לו, זה צובט אותו. והוא מרגיש ממורמר, מצטער מאוד שכבוד שמיים נפגע. לבטא את זה באופן מעשי, רק באופן כזה שבאמת על ידי זה כבוד שמיים יתגלה, לא על ידי פעולה שאולי מי שעושה את זה יחשוב שזה כבוד שמיים, אבל שזה יהיה באמת כבוד שמיים. זה צריך להיות במציאות כזאת כמו שהיה פנחס, או כמו שהיה אליהו, שעל ידי שהוא קינה להשם והרג את נביא הבעל, אז כל העם התעורר לחזור ולקרוא השם הוא אלוקים. אז אם הקנאות מביאה לקריאה בשם השם, לקרוא בשם השם הוא אלוקים, זה קנאות טובה. קנאות של פנחס, שגורמת להפסקת המגפה, ושל כל העם מכיר בקלקול הזה שעשה זמרי בן סלו, והגבורה הזאת שהוא עומד נגד נגד כל האווירה הזאת, והוא מאמין שזה מה שצריך לעשות, נכנס מקנה וגורם בסופו של דבר שכבוד שמיים מתגלה, זאת קנאות, זאת קנאות, זה קנאות נכונה. היום במצב שאנחנו נמצאים, צריך מאוד מאוד לשקול מתי איזה פעולה של קנאות, של דבקות, זאת אומרת קנאות של איסבול איזה מעשה שהוא פוגע, שהוא פוגע בכבוד שמיים, ויש לצערנו הרבה מעשים שאנחנו רואים לנגד עינינו, שהם שלא כבוד שמיים, לא מתאימים לכבוד שמיים, אבל הפעולה, אבל צריך למצוא את הדרך, לעשות פעולה שהיא באמת תביא לכבוד שמיים. אבל, אז אם לא ניתן לדבר לבצע את זה בפועל, אבל התחושות צריכות להיות קיימות. צריך לצער על מה שכבוד שמיים לא מתגלה. והוא צריכים לפעול כל הפעולות כמובן, להרבות באהבת השם. להגדיל את אהבת השם והקנאות והתחושות האלה, ועל ידי כך להרבות כבוד שמיים. אנחנו ממשיכים בפרשה. אני אמרתי שכאן מתחיל כאן איזה מהלך חדש של עם ישראל מתחדש. דור המדבר כבר איננו, עכשיו דור חדש, דור שעומד להיכנס לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא כבר התחילו במלחמות. המלחמות הראשונות היו על עבר הירדן, והמלחמות שהיו בפרשות הקודמות. ועכשיו הקדוש ברוך הוא מצווה, צרור את המדיינים וכיתם אותם, כי צורים מהם לכם מנכליהם, צריך להניש אותם על הדבר הזה. וכאן איזו מצווה מיוחדת לשנוא, עוד לאין אין מצווה לעשות את המלחמה, זה יבוא בפרשיות הבאות. אבל כאן יש מצווה צרור, צרור את המדיינים. צריך לצרור את המדיינים אשר נקלו לכם על דבר פעול ועל דבר כוזבי, לדעת לשנוא. הדור שלנו חלש בזה. והאמת היא שככל מה שיודעים לאהוב את הטוב, מומי למוכרח להיות שאדם לא שונא את הרע. ואם זה יש רעים שנושאים את הרע, כאלה שעשו כאנשי מדיין, אז מוכרחה להתפתח שנאה, שנאה לרע. הרי השם סינורה. כגודל האהבה של אהבת הטוב, כך צריכה להיות שנאת הרע. כאן יש מצווה מיוחדת, לצרור את המדיינים. אחר כך תבוא המצווה ללחום איתם, להניש אותם על מה שהם עשו. ואז יש לנו בהמשך הפרשה, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, מפקד חדש. מפקד שונה ממה שהיה בתחילת ספר במדבר, בתחילת היציאה לדרך. עכשיו אנחנו בסוף 40 שנה, והמשפחות מקבלות חותמת, חותמת של שם השם. חנוך משפחת החנוכי, עוד אחת של שם השם לפניה ועוד אחת של שם השם לאחריה, ומקבלים איזה תואר חדש, זה הכניסה לארץ ישראל, נשים שייכים לריבונו שלהם שייכות נוספת. הזכרתי פעם את דברי הזוהר שהוא אומר, משה רבינו אומר לישראל, השם אלוקיכם, מלשון אלוקיכם, לא אלוקינו. והזוהר תמה, היה צריך להגיד השם אלוקינו. למה אומר השם, למה כשמשה רבינו פונה לישראל, הוא אומר השם אלוקיכם? והזוהר מסביר שמשה רבינו מדבר אל ישראל שנכנסים לארץ ישראל. והדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. והדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. ומשה רבינו הוא בחוץ לארץ, הוא מדבר על אנשים על ישראל שנכנסים לארץ ישראל. אז הוא אומר, השם הוא אלוקיכם. הדברים הם, צריכים להתבונן בדברים, משה רבינו. מי יש קרוב לריבונו של עולם יותר ממשה? איך אפשר להגיד, השם אלוקיכם, הוא אומר אלוקיכם. אנחנו מקבלים עולו של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, יותר ממה שמשה? וככה ככה אומר הזוהר. כאן בארץ ישראל השם אלוקיכם. ומשה רבינו שלא נכנס לארץ ישראל, לא זוכה למדרגה הזאת של ישראל בארץ ישראל. כמובן שצריכים להבין את הדברים האלה. משה, הגדלות של משה רבינו היא השיא של הגדלות שיש, שהייתה בכל הדורות. זה השיא. שהשיח יהיה כמו משה רבינו, המשכו של משה רבינו. אין יותר גדול ממשה רבינו. ואף על פי כן, מעלתה של ארץ ישראל, מעלה מיוחדת. אולי גם הזוהר מתכוון שכלל ישראל, כלל ישראל מקבל, כן, השם אלוקיכם, אלוקי ישראל המופיע בארץ ישראל. ארץ ישראל, פה שורה השכינה. אז השבטים מקבלים כבר את התואר הזה. הם שייכים כבר לריבונו שלהם, כבר שם שמיים קרוי עליהם. אורח חיים שואל למה זה באופן הפוך, למה לא יהיה יוד, כי בהתחלה יתחיל ביוד ובסוף באותי, והוא עונה שזה בעצם הסדר, אבל סדר פנימי, כי השם שמיים, אנחנו לא כמו שהוא נכתב, הוא נקרא שם שמיים המקורי, זה שם יוד כי ואף כי, כמו שאנחנו אומרים זה א' ד' נ' י', לשון של אדנות. והשילוב בין השמות, כלומר ריבונו של עולם שהוא גבוה מעל גבוה, הוא מתגלה לנו כאן בתור אדון, בתור אלוקים, בתור בורא עולם, הוא מתגלה בשם אדנות. הוא למעלה משמות, שם הוויה הוא למעלה מעל כל שייכות לאיזושהי בריאה, מעל כל הבריאה. כל השמות האחרים שלו, שם הוויה, הם שמות שמבטאים את השייכות שלו לבריאה, את הבריאה השייכת לו. אבל שם הוויה זה שם, הוא נמצא. מציאות מוחלטת, אלוקית, נמצאת. אבל הריבונו של העולם העליון מופיע כאן. וזה הרמז שבשילוב של שני השמות. אז כשעושים את הסדר הזה, שיוד, אחר כך א', כלומר מכל שם אות אחת, אז בסוף מגיעים שתי האותיות האחרונות, זה ה' ויוד. סוף שם הוויה ה', סוף שם אדנות זה יוד. אז הסיום הזה הוא בעצם שמתלבש על השמות של, שכאן הסדר הוא ה'. ויש בזה רעיון עמוק מאוד, כלומר ההופעה האלוקית משתלשלת בתוך השם, כאילו השם בעצמו, יש כאן השתלשלות ממדרגה למדרגה, ממדרגה למדרגה של הופעה. בשני השמות יש השתלשלות מלמעלה, מלמעלה, ממופשטיות מאוד מאוד עליונה, אל הופעה יותר ממשית, יותר נקראת. האותיות האחרונות הן המדרגות של ההתגלות, זה נחתם על שמות המשפחות הנכנסות לארץ ישראל. וכיוון שאנחנו מצאים במעבר של הדורות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה מסיים את תפקידך, עלה אל הר העברים, וזהו, ראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך. משה רבינו, כן, ראש ישיבה הכי גדול כל הדורות, כן, תלמיד חכם עצום. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא תעשה טיול, בוא תעלה להר ותראה את הארץ. ביטול תרא. לא? יכול להיות כמה שעות ללמוד. זה כבר הגיע היום שנסיים. צריך לי, בכל לבבך ובכל נפשך, צריכים ללמוד תורה גם בשעת מיטה, כמו שראינו בפרשת חוקה. כן? אדם כי ימות בורא. אדם צריך, גם בשעת מיטה צריך ללמוד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, עלה אל הר, עלה, אני, בכל זאת אתה אומנם לא נכנס לארץ ישראל, אבל אני רוצה להראות לך את ארץ ישראל. תעלה, וזה חוזר אפילו במים, הוא ראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה. ראה וראית. כלומר, אני אראה לך באופן ניסי, כי ממאר העברים קשה לראות את כל ארץ ישראל. אני אראה לך את כל הארץ הזה. הזכות לראות את ארץ ישראל. משה רבנו לא זכה להיכנס לארץ ישראל, אבל בכל זאת זוכה לראות את ארץ ישראל, וזה זכות, זכות מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא אומר למרגלים ולכל הדור שמרגלים, לא תראו את הארץ הזאת. הוא לא אומר להם, לא תיכנסו לארץ הזאת. לא תראו את הארץ הזאת. כלומר, אפילו לראות שזה גם כן זכות מאוד מאוד גדולה, גם זה, לא רק לא תיכנסו לארץ ישראל. זאת אומרת, יש כאן עניין, העין רואה בקדושת ארץ ישראל, היא מתעלה. רואים את ארץ ישראל. כי ארץ ישראל זה המקום שבו השכינה שורה, שבו הקדוש ברוך הוא ייבא למושב לו. אז משה רבינו זוכה לראות את ארץ ישראל. צריכים לשים לדבר הזה לב, עוד מעט יהיה בין הזמן, לראות. לזכות לראות חלקים מארץ ישראל, כל הר וכל גבעה שרואים בארץ ישראל, יש בה איזו השראה מיוחדת אלוקית. צריכים לעיניים טובות, צריכים וראית, לא רק עלה ורואה וראית, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יזכה לראות באמת את המיוחדות של ארץ ישראל. אנחנו באים לירושלים, באים לכותל, רואים, מסתכלים למעלה, רואים את הרמאית. זה עובד, הראייה היא מקדשת, היא מקשרת. אנחנו מבטאים את אהבתנו ורואים את ארץ ישראל. ארץ ישראל מתקדמת ביישובה, מתקדמת בכיבושה. בהתחלה צריכים את הראייה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, אם ככה, אם זה אני מסיים, אז משה מבקש מי יהיה הממשיך, שלא יהיה עם ישראל כצאן בלי רועה, שאין להם רועה. ומי נבחר? נבחר יהושע. יהושע משרת משה. כאן כתוב, קח לך את יהושע בן נון אשר איש אשר רוח בו. משה מבקש, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. מי יכול להיות המתאים להנהיג? זה צריך השם אלוקי הרוחות. אתה, ריבונו של עולם, שמכיר את רוחו של כל אחד ואחד, ושלהנהיג ציבור, פירושו של דבר, לדעת את ה... להכיר את הרוחות שלהם, את העומק הפנימי שלהם, להבין אותם, לדעת מהמקום שלהם, להוביל אותם. זה צריך להיות מישהו שיש לו כישרון כזה, שיש לו סגולה כזאת, שהוא יכול, שכל הדור יהיה מקושר איתו, שהוא יכול לרומם את כל הדור. משה רבינו היה כזה. ויפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אשר יבוא לפני, אשר יצא לפני, אשר יבוא לפני. המנהיג צריך להיות אדם שהוא אומר אחריי. לא שהוא אומר לאחרים מה לעשות. הוא עושה הראשון. הוא הולך בראש. אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם. אשר יוציאם ואשר יביאם. זאת אומרת, הוא יודע לעשות את המלאכות בשלימות. לא רק להוציא, גם להביא בחזרה. זה המנהיג. מנהיג הוא צריך להבין את הדור, להבין את העם, להבין את מי שהוא מנהיג. ומנהיגים, יש מנהיג כללי של כל העם, ויש מנהיגים יותר קטנים, של ציבור קטן, של ציבור של מורים, רבנים, מחנכים. צריך לדעת להיכנס לנפשות שאותם מנהיגים, ולראות את המקום שהם נמצאים שם, להבין אותם, ולעורר את הצד הפנימי שבהם, ולהעלות אותם. זה מנהיג. מנהיג לא צריך לשנות את האנשים. צריך לגלות את הטוב הפנימי שלהם, ולהוציא אותם מן הכוח אל הפועל. לפקוד השם אלוקי הרוחות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, יהושע בן נון, אשר רוח בו, ושמחת ידך עליו, תעביר ממך, תציל את הכוחות שיש לך עליו, ועמד אותו לפני אלעזר. ומה יהושע? אחר כך, ויהי אחרי מות משה, בהתחלת ספר יהושע, יהושע נקרא משרת משה. משרת. והוא הנבחר, המשרת. לא התלמיד. הוא היה תלמיד. אבל הוא נבחר בגלל שהוא היה משרת. לא בגלל שהוא היה תלמיד. לא רק בגלל שהוא היה תלמיד. הוא היה משרת משה. הוא ביטל את עצמו לפני משה. ומשה גם כן שם נקרא בהתחלה ספר יהושע, עבד השם. משה עבדי מת. הקדוש ברוך הוא נותן לו התואר, עבד. עבד זה מלך. עבד שמתבטל ריבונו של עולם, אז הוא חלק מהגדולה האלוקית, והוא מלך. חז"ל אמרו לנו שמי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. בפשטות היה אפשר להבין, אדרבה, מתאים היה להגיד, מי שיש לו אוהב את השם, דבריו נשמעים. מי שיש לו יראת שמיים, הוא כזה מתכנס בעצמו, כן, הוא ירא, הוא כפוף, הוא לא כל כך, מי שאוהב, אז הוא אקטיבי, הוא כזה פעיל, אז הוא משתלט, אז הוא, כולם מקשיבים לו, הוא מוביל, הוא מוליך. אהבה היא פעילויות, אקטיביות. ועירה זה פסיביות, זה לכאורה התכנסות כזאת פנימית מהגובה האלוקי, מתבטלים כלפי הגובה האלוקי. אז דבריו נשמעים, מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים. אבל כשמתעמקים בזה יותר, מי שיש בו יראת שמיים לא חיצונית, שהוא באמת חושב את עצמו לכלום כלפי ריבונו של עולם, הוא מרגיש כלומניק. זה לא יראת שמיים השלמה. יראת שמיים האמיתית זה שאדם מתבטל לגמרי מהקדוש ברוך הוא. הוא כאילו חלק מהבטל, בטל כלפי ריבונו של עולם. אז הוא מקבל את הכוח של האלוקי עליו. את הגבורה האלוקית שהוא מאוד מאוד, היא פועלת עליו, הוא מקבל אותה גם. לא רק שהוא מושפע, כן? אפשר גם להגיד שמידה כנגד מידה, הוא מאוד מקשיב לשם, אז גם מקשיבים לו. גם זה נכון. אבל באופן יותר עמוק פנימי, לא זה איזה מין תמורה, אתה עושה מה שצריך, כמו שאתה עושה, ככה מגיע לך. אתה מקשיב, גם מקשיבים לך. אלא מקשיב, פירושו של דבר, מתבטל כלפי הגדולה האלוקית, ומתבטל כלפי הגדולה האלוקית, זה נבלע בתוכה. זאת אומרת, זה חלק מהגדולה האלוקית. וכולם יראים. העבד, עבד השם, הוא מנהיג. ויהושע משרת משה, ממשיך את המהלך הזה, אז הוא זוכה למנהיגות. אז הוא מוטלת עליו המנהיגות. והדבר האחרון שבפרשה, שאני רוצה להתייחס אליו, זה פרשת הקורבנות. התמיד והמוספים. הגמרא במסכת מגילה אומרת שבשביל מעמדות מתקיימים שמיים וארץ. אברהם אבינו אמר, במה עדה כי ירשנה? במה עדה כי ירשנה את ארץ ישראל? אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח לי עגלה משולשת, עיל משולש, עז משולשת וכולי. תביא קורבנות. בזכות הקורבנות. מרמז לו, בזכות הקורבנות, אתה שואל, במה עדה כי ירשנה? אברהם אבינו לא שואל, כשאומר לו הקדוש ברוך הוא שיהיה לו בן, והאמין בשם והחשבה לו צדקה. הוא לא שואל שלו. הוא בן 100. אשתו בת 90. הסבירות שיהיה להם בן היא רחוקה מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, שיהיה בן, והאמין בשם. ודאי. הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא מבטיח לו את ארץ ישראל, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, במה ידע כי ירשנה? למה אין כאן והאמין בשם? אברהם מכיר את הגדולה של ארץ ישראל. והוא אומר, במה ידע כי באמת כל הדורות הארץ הזאת תהיה שייכת לנו, לזרי, אחריי. הרי הארץ היא כל כך עליונה וקדושה, האם אנחנו נהיה ראויים להיות בארץ הזאת? אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח לעגלה משולשת ועין משולש, כלומר, בזכות הקורבנות. מסביר המהר"ל בספר גבורות, מה פירוש בזכות הקורבנות? הקורבנות מלמדים שאפשר לתקן כל דבר, כי כל הנפילות בישראל הן נפילות חיצוניות שניתנות לתיקון. זה לא משהו עצמי. זה משהו חיצוני. זה אומר, בזכות הקורבנות, שואלת הגמרא שם במסכת מגילה. ומה יהיה כשלא יהיו קורבנות? אז באיזה זכות? עונה הגמרא, בזכות האמירה. האמירה של הקורבנות, שיגידו פרשיות הקורבנות, בזכות זה. ובאמת, האמירה היא כאילו קיום, נחשבת כאילו קיום. ובגלל זה מסכת סדר קודשים, יש בו גמרות. אתם יודעים שבסדר זרעים, חוץ ממסכת ברכות, אין גמרות. בבלי אין גמרות. סדר טהרות, אין גמרות. למה? כי זה לא היה במציאות בשימוש בפועל. זה תלמוד בבלי. בבבל אין מצוות עטויות בארץ, אין דיני טהרה, אבל גם בבבל, כפי שידוע, אין גם קורבנות. ובכל זאת, מסדר קודשים, יש בו הרבה גמרות, גמרות רבות מאוד, כמעט על כל המסכת, כל המסכתות, גמרות ארוכות, צבחים, מנחות, ערכים, כריתות, תמורה, גמרות. למה? כי הלימוד של דיני הקורבנות ודיני בית המקדש הוא נחשב למעשה, כאילו עשו. חוקר את זה הר צבי, האם גם לימוד על בניין בית המקדש זה נחשב כמו בניין, כמו שכתוב שכל האומר פרשת תמיד כאילו הקריב תמיד. ועד כדי כך שזה נחשב כאילו מקריב, כשאדם אומר את פרשת חטאת, לא יגיד כאילו יהי רצון כאילו הקרבתי חטאת, כי אולי הוא לא חייב חטאת. אז הוא מביא קורבן, הוא בסך הכל אומר, לא, אל תגיד יהי רצון כאילו. אם לא נתחייבתי, זאת אומרת, אתה יכול להגיד לתנאי, אם התחייבתי, אז זה יהיה מחפר. לא שזה מחפר בפועל, שאם נגיד יבנה בית המקדש, אז מי שאמר פרשת חטאת, הוא נפטר מלהביא חטאת. זה תעולה ועומד. האמירת פרשת חטאת היא כאילו היא מקפיאה את העונש על העבירה הזאת, או את חוסר על השגגה הזאת שהיא עושה איזה פגם כלשהו בגלל השגגה, והיא זה מקפיא את הדבר הזה עד שיבנה בית המקדש. אז שיבנה בית המקדש יביא חטאת ויתקן את הכל, ויחפר על הכל. בינתיים זה כפרה על תנאי, כפרה זמנית. זאת אומרת, האמירה היא כאילו עשייה. אדם אומר פרשת קורבנות כאילו עשה. הרב דקדק שלא רק אומר, הוא צריך ללמוד, להבין את הדברים הללו, אבל כל פנים, מה מלמד אותנו, מה אנחנו לומדים מזה? מה עניינם של הקורבנות? אז זה מה שמסביר המהר"ל. הקורבנות מלמדים שאפשר לתקן. שגם אם אדם חטא, יש תיקון. זאת אומרת שהחטאים אלו עצמי. זה עונה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. החטאים בישראל הם לא עצמיים. עם ישראל הוא בטבע שלו עם קדוש, עם ששייך לארץ ישראל הקדושה. יש קשר בין עם ישראל וארץ ישראל, זה דבר מחוברים יחד. ושואל אברהם, האם מנין נדע את זה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, הקורבנות. קורבנות, קורבנות שמתקנים, מלמדים את הדבר הזה, שבעצם יש תיקון לכל דבר. זאת אומרת שהנפילה היא לא נפילה מהותית, היא נפילה חיצונית, היא לכלוך חיצוני שאפשר לתקן אותו. קורבן התמיד הוא קורבן שמבטא את אחדות ישראל. קורבן אחד ומבטא את הייחודו של הקדוש ברוך הוא. למה לרוב זבחיכם? וקודם למען פרשת בלק בהפטרה, הקדוש ברוך הוא לא צריך אלפי אלים. יש לו, לא צריך את ריבוי הכמות. קורבן התמיד מבטא את המציאות האלוקית האחת. אין עוד מלבד, והשם אלוקינו, השם אחד. זה עניינו של קורבן התמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים אחד. לא צריך הרבה. זה מבטא את הגודל, את המציאות האלוקית העליונה, האחדותית. אנחנו עובדים את ריבונו של עולם, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו נמצאים בשלושת השבועות. בעוד כשבועיים וחצי עד תשעה באב. כל עניינם של הימים האלה זה לזכור שאנחנו חסרים בשלימות. אנשים שואלים, אבלות ישנה, איך אני יכול להרגיש שחסר לי בית המקדש? לא היה לי, לא ראיתי, לא נפגשתי, ואיך אני כואב את הכאב הזה? אז זה ברור שצריך אדם להתבונן, שצייר לעצמו. המצב השלם של עם ישראל זה מצב שכל עם ישראל נמצא בארץ ישראל, ויש לו מרכז ועניין, מקום שהשכינה בו שורה, וכל המציאות הרוחנית הזאת היא מציאות אחרת לגמרי, מציאות גבוהה, עליונה ושלימה. ואנחנו עכשיו מפוזרים וקרועים כמו עצמות יבשות, אז חלק מהעצמות כבר התכנסו וקצת גם הם מעלים מסר, אבל חלק מהעצמות עוד מפוזרות. וגם כשאנחנו מתכנסים לקורבן, למצב הבריא הזה שהיה מאוחד סביב אמונתו, סביב דרכו, כמה שזה חסר, זה לא כל כך קשה להתבונן בדבר הזה. אנחנו מצד אחד מאוד מאוד שמחים על החלקים האלה שהתקדמנו בהם, אבל צריך לזכור כמה אנחנו חסרים, וכל יום בתפילה אנחנו מתפללים. כשאנחנו עוברים במעבר הזה מהבקשות אל ההודעות, לפעמים זה מעבר מאוד מאוד קשה. מבקשים על קיבוץ גלויות, ומרגישים כמה אנחנו עדיין מפוזרים, והמצב של היהודים בחוץ לארץ, כמה הוא מסובך וקשה. וגם בארץ ישראל צריך הרבה להתקדם. ומבקשים על ירושלים, ומסתובבים בעיר העתיקה ורואים את כמה היא חרבה, והרבה התחרב. מלינים על ירושלים, ומצולמים על שיהיה לנו שלטון, שלטון של תורה, משיח שיבוא. מבקשים, מבקשים, מגיעים לשמע קולנו, מתחננים לריבונו של עולם. ואחר כך פתאום צריך להגיד תודה לריבונו של עולם על כל מה שאתה עושה לנו. קודם אמרנו שכל כך חסר וכל כך מצטערים וכל כך קשה, ופתאום מעבר לתודה על החיים, תודה על כל מה שאתה נותן מכל הלב. וכמה שאנחנו מודים זה לא מספיק. צריך איזה גדלות נפשית כזאת להכיל את שני הדברים האלה גם יחד. גם את ההבנה והצורך והבקשה מעומק הלב להגיד, ולהרגיש כמה אנחנו חסרים וכמה אנחנו צריכים את ישועת השם. מצד שני, כמה מודים לריבונו של עולם על מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. יש כאן שתי כוונות. כוונה אחת, שנראה באמת את השלמות. כוונה שנייה, שעכשיו נראה. יש כאלה שלא רואים מה כבר יש. ושנראה, שנדע לראות מה הקדוש ברוך הוא כבר היטיב איתנו. אנחנו כבר פה, אנחנו כבר בארץ ישראל, אנחנו כבר בונים יישובים, אנחנו כבר הולכים ומתחזקים, ואנחנו כבר רואים את שובך לציון. אבל זה לא שובך המלא. תחזנה זה שנזכה לראות, יש אנשים שלא רואים שהקדוש ברוך הוא התחיל לשוב. ואנחנו מבקשים שכולם יראו, שהקדוש ברוך הוא קורא, התחיל להשיב אותנו והוא שב איתנו. וגם שנחזה את השלמות הגדולה. ומה שאנחנו יכולים לעשות, הקפאה יש עכשיו, אבל בתורה אין הקפאה. ואם כשבונים את הרוח, המציאות מתקדמת. ואנחנו, בני הישיבה, צריכים להרבות בימים האלה בשקידת התורה, בתיקון המידות, באהבת הבריות, תקן את כל מה שגרם לחורבן, הרבה אהבה בינינו, בין עצמנו, בינינו לכל עם ישראל, ובעזרת השם אנחנו נעשה את חלקנו ובריבונו של עולם יוציאנו מבין המצרים לגאולה שלמה.